כאן עוד. להתחבר לתרבות בכל זמן שתרצו.
ליסה פרץ משוחחת. שלום לכם מאזיני כאן תרבות, כאן באולפן ליסה פרץ, ואני משוחחת עם אנשי ונשות תרבות על היצירה והחיים שלהם. עורכת את התוכנית ענת שרון בלייס, והיום איתי הסופרת מיכל זמיר, עם ספרה החמישי החדש, חמש ארוחות ביום, מואר אישי המלווה דעיכת אימה שחלתה באלצהיימר. שלום מיכל.
אה.
היי. איך התחילה הכתיבה על הספר הזה?
דווקא פה אני יכולה להגיד בצורה הכי מדויקת. הרבה זמן סיפרתי לאנשים בעל פה כל מיני פקים קטנים מהוויית המוסד לחולי אלצהיימר שאימא שלי הייתה מאושפזת בו. אבל יום אחד אליזה ציגלר רצתה לעשות אנתולוגיה של סיפורים בעקבות הסרט של בייגלייזן עד קצה הזריחה, אני לא זוכרת את שמו הפרטי. כן. וזהו, וכתבתי לה את הסיפור מעילי, שיצא באמת כאילו הוא היה מונח שם, ורק הייתי צריכה באיזה זו דחיפה קטנה של אצבע להעיף אותו אל הדף, ממש. ואז שלחתי אותו, והייתי קצת חרדה בגלל התגובות, מפני שהוא לא היה דומה לאיזו אופטימיות פייסנית שהייתה בסרט של בייגלייזן, שהייתה מעניינת ויפה ומעוררת קינה, אבל רחוקה מאוד מהחוויה שלי. ואנשים הגיבו נורא בחום, וצחקו איפה שזה היה מצחיק, והיה להם עצוב איפה שזה היה עצוב, וזה פתאום, הסיפורים פשוט, בארבעה חודשים, משהו כזה, זה נכתב. זה ספר קטן, זה לא, אבל הם פשוט נכתבו כאילו הם היו שם מחכים לכתיבתם.
מה יש באמת בפעולה הזאת שאת כותבת על דעיכת האימא שלך? מה הפעולה הזאת עושה לך? זו פרידה? זה לשמר זיכרון? זה לתת לזה איזשהו נוכחות בחיים שלך? מה יש במעשה הכתיבה הספציפי הזה?
היו בו הרבה מאוד רגשות. קודם כל, היה בזה תהליך של פרידה ואיטית, וזה היה לי מאוד קשה. כי היה לי קשה לראות את אמא שלי הולכת ומאבדת בזה אחר זה את הכישורים שלה, שמאוד האמנתי בהם. היו לה מין, היו תחומים שבהם היא אף פעם לא הייתה מוצלחת.
כמו?
כמו נגיד, לא היו לה כישורים חברתיים מעולים. לא היו לה, היא לא נהגה להביע את דעתה בפרסיה לעתים קרובות. היא הייתה קצת לא הילגת, אבל לא היה לה כושר ניסוח וגם לא היה לה חוש הומור.
במה היא כן הייתה טובה?
היא הצטיינה בארגון והפקה, בניקיון, בשמירה על ניקיון הבית, בידיעה איפה כל דבר מונח, בשליטה מוחלטת בלוח זמנים, שגרה מוקפדת שכל כמובן חריגה מהשגרה הייתה קשה מנסו. הצטיינה באירוח, והצטיינה במדע. ופתאום לאט לאט, זה בשבילי היה היא. פתאום לא גינונים ובלגן בארונות ו...
ככה אתם...
חוסר ישע. זה היה לי מאוד מאוד קשה. כן, עם הבלגן התחלתי לשים לב. וזה היה מאוד מאוד, מאוד מאוד איתי. אז זה היה תהליך ממושך כזה, ויורד חדרי בטן. כל פעם מקלף איזה קליפה במקום אחר. ואחר כך גם חשתי שאני נבלעת בתוך התהליך הזה, שאין לי כלום זולתו, ממש. שזה אופף אותי, שזה קובע לי את כל הפרופורציות של הכל, שאני בעצם כל הזמן איזה מועמדת להשפוז, ואני מסתכלת על החיים מתוך מי שכבר יודע שחוויית החיים זה דבר שברגע אחד מתפוגג, שאתה נהיה... ושהכל בעצם לא חשוב, כי הכל נשכח, והכל אבוד, ואפילו הדברים המהותיים ביותר, מי הילדים שלי, מי... הכל הולך ונשכח. והכתיבה, כשזה עמד באמת לחנוק אותי, הצילה אותי הכתיבה שבעצם לקחה את ההוויה הזאת ואיכשהו פרסה אותה על דף, אפשרה לי להסתכל רגע על מה שכן יש, על החיים כמה שהם טובים, על ההווה, להינתק מהעבר, והיא נתקה אותי מהעבר שלי. העבר שלי במידה רבה היה קשור בה, ופתאום להתחיל לצעוד לתוך חיים שהיא לא חלק מהם. זה הכתיבה עשתה.
הכתיבה על הספר הזה.
הכתיבה עליה.
היא לא יודעת
היא לא יודעת כלום. היא לא מזהה אותי, היא לא מסוגלת לדבר.
היא לא יודעת שאפילו נכתב ספר בהשראתה.
היא לא יודעת שום דבר.
יש בידיעה הזאת משהו מתסכל, מעציב, שאדם שהוא מושא הספר שלך אינו יודע...
תראי, אילו היא הייתה יודעת, לא הייתי כותבת אותו לעולם. זה ברור. אבל דווקא המשפטים שאמרו לי חברות שלה, שהייתה נורא אוהבת את הספר, נורא נורא שמחו אותי. וגם במהלך הכתיבה, כשראיתי שהעת שלי נהיה אכזרי, נזכרתי בזה, ואני כותבת את זה, שהיא תמיד לא אהבה פוציני ומוציני. היא אהבה... שאומרים את האמת, שעושים מה שצריך. ובמובן הזה הרגשתי שהספר הזה הוא האמת, הוא מה שצריך, הוא איך שצריך להתנהג.
איך באמת לא, איך לוקחים דמות של אם ומתבוננים בה בכנות, ברגע הפגיע ביותר שלה? איך באמת לא עושים לה הנחות להורה שלך? מה, מה הדבר הזה, הברקס הזה, אם קיים או לא קיים, איפה הוא תופס אותך בכתיבה? כשאת מתארת אותה, נאמר, בצורה חושפנית מדי, או מתפוררת מדי, או עלובה מדי, או גרוטסקית מדי, איפה את עוצרת?
תראי, לא למותר לציין, שבתקופה שהייתה מושפזת למדתי ביבליותרפיה. והמפגש עם הטקסטים האלה, המכוננים, על האימהות, בעיקר הטקסט על המבט האימהי, הבורא, המחיה, המתפעל, המנחה את הילד שלך אט-אט לשדות של ביטחון עצמי ויכולת פעולה בעולם, המאמרים האלה של ויניקוט הבהירו לי שדרך התפתחותי הייתה עקומה. ושלא זכיתי במבט המפרגן הזה, זכיתי במבט תובעני. שמצד אחד הכרתי עליו טובה רבה, ומצד שני פתאום נפתח לי את החשבון על שנים של חוסר ביטחון חוסר שקט פנימי ותחושה של אשמה מתמדת, ושאני מאכזבת, ושאני לא עושה מספיק, ושזה לא כמו שצריך, ושל מי התכונות האלה, ומבעד לפרספקטיבה הזאת, שקודם כל אני חייבת לה הרבה הרבה ממה שיש לי. ומצד שני,
יש הזדמנות להתחשבן.
יש הזדמנות להתחשבן, לא רק יש הזדמנות להתחשבן, יש משהו במבט הכפוש שלה עכשיו שנשאר עדיין בלתי מרוצה. הדבר הזה לא אפשר לי לעשות לה הנחות. הנחות רציניות. משהו בתוכה בלתי מרוצה המשכתי לראות עד שממש, אולי הכתיבה שכנעה אותי שכבר, שאני את החשבונות שלי מנהלת עם עצמי לגמרי. אבל זה היה... היה לי מאוד מאוד קשה להאמין שהיא לא יושבת שם וזועפת עליי. פשוט. ועניתי לה בחזרה. עכשיו, יש בזה משהו נכון, כי בחיים היה לה חום מוגבל. היא לא, באמת, לא הייתה, היא לא הייתה מרוצה. ואפילו כשנתנו לי מחמורות, היא הייתה ממעיטה בערכן, ושומרת על צניעותי. שזה לא יעלה לי לראש, וגם היא לא לוקחת את זה ברצינות, ויודעת יפה מאוד, שאנשים אומרים דברים חמים מן הלב, מבלי להיות אחראים לכל מילה ומילה, למה לא? תמיד אפשר להגיד דברים טובים, זה יותר פשוט. אז זה היה שם, זה המשיך להיות שם במבט החמוץ שלה, שנשאר חמוץ. ויש שם אנשים שהם לא חמוצים.
לא, כי במחלת האלצהיימר, כל מחלה שיש לה סוף מאוד מאוד ברור ופרוגרסיבי, אז משהו מהבעה האנושית נמחקת, אז, או אפילו ההתנהגותית, אז אתה אומר, אוקיי, הוא לא יודע, יאללה, הלאה, בבא.
תראי, ההבעה נמחקת, או בוא נגיד, ההבעה קופת על הפנים באופן מסוים. יש כאלה שקופת להם על הפנים הבעה מאושרת. יש כאלה שקופת להם על הפנים הבעה מיוסרת. יש כאלה שקופת להם הבעה אידיוטית. אמא שלי קפאה הבעה בלתי מרוצה. לא, באמת.
אני רוצה שתקריא בבקשה קטע מתוך הספר, 5 ארוחות ביום.
די מהר נרקמו קשרים בין בני המשפחות. אנשים התחברו לדומיהם. במובן מסוים היינו כולנו דומים. נושאים בליבנו תהומות של עצב, עומדים מול התהליך הזדוני, המלוכלך, המקרקס של המוות. ולא היה בנו אחד שישן כמו שצריך בלילה. ולא היה בנו אחד שליבו לא נשבר מרחמים ומפחד. ולא היה בנו אחד שלא נדנד לחברה ולקרוביו שאם זה יקרה לו. ולא היה בנו אחד שידע מה לבקש. נתקענו כך מול עסקים החבוטים האלה, חבורת פרצופים מעוותים, מיוסרים, בוהים, קפוצים, זורחים, מוטרדים, לכודים בתוך עצמם. אין לדעת מה הם מרגישים, אם טוב להם או רע להם או סתם. ואין לדעת אם הם יודעים מי אנחנו, יודעים שבאנו, לפחות באנו, השתדלנו, משתדלים, עושים הכי הרבה שאפשר. בכל זאת, יש חיים והחיים טובים את שלהם, ילדים, עבודה, בית. יושבים ובוהים בקליפות ריקות של אבא אמא, משתדלים לרחם, לא תמיד מצליחים. משתדלים להתרגל, לא לתת לזה לשגע אותנו, להשלים, או כמו שקוראים לזה כאן באינסטיטוט, להתפייס. קשה להתפייס. במובן מסוים הקליפות הללו הן הורינו, הקצנה של הורינו, הנטו, היסוד. איבדתי באמא שלי נטו. עדיין אוכלת בפה סגור, לא מניחה את המרפקים על השולחן. מבטה מסויג, זעוף, מתאפקת, כפי שכל החיים התאפקה, התגברה על יצרה. מבחינה מסוימת המחלה שחררה אותה. היא אוכלת וישנה ובוהה כל הזמן. מבחינה מסוימת אפשר לראות בזה ימים של פיצוי על חיים של חומרה וחשבון.
בואי נדבר...
זה בא בדיוק מתאים.
כן, לגמרי. בואי נדבר באמת על המקום הזה, המוסד הסיעודי, שהופך להיות מעין... מיקרו עולם כזה, מיקרו קוסמוס. איך את מצאת עצמך בתוך המקום הזה?
אני אוהבת פיסות מציאות כאלה שתלושות מהמיינסטרים. זאת אומרת, אני אוהבת להיות במקומות האלה. כי זה המקומות הכי מעניינים בעיניי. זה המקומות שמאירים את החיים ואת הנורמליות ואת המרחבים שבהם אנחנו חיים את היומיום שלנו בלי מחשבה שנייה. פתאום אלה הזירות שמאירות את זה באור משמעותי. אז אני זוכרת שהיה לי את זה גם בבסיס הצבאי בספינת הבנות, שזה היה מין מקום כזה שהעיר את כל מושג הקשרים המשפחתיים, המשפחה, מה זה משפחה, מה זה... פתאום הבסיס הזה נהיה איזה משפחה משונה. וגם המקום הזה נהיה מין משפחה.
האינסטיטוט.
האינסטיטוט. כן, האינסטיטוט.
למה קראת לו כך?
למה קראתי לאינסטיטוט אינסטיטוט? כי זה תרגום של המילה מוסד על כל הסדרים וה... ואסוציאציות שקשורים במילה הזאת של כל מיני בתי מרפא של פעם, בתי מרפא של פוגל, בתי מרפא של צ'כוב. וזה מין בית מרפא עקום כזה, האינסטיטוט. זה מין בית מרפא שאתה לא מרפא אף אחד. שלא ברור אם כשהוא מרפא הוא לא גורם נזק. זה מין מקום ש... אין בו כללים, יש בו... קשה להבין את ההיגיון שלו, ובכל זאת יש לו איזה היגיון דק. מתי מחליטים שמרפאים, דואגים, מתייחסים ברצינות לגחמות של מישהו, שגחמות של מישהו זה... שמישהו כבר מדבר שטויות ואין סבלנות, שאין טעם להתייחס. יש לו איזה שכל משלו, שהוא מזהה מאוד מאוד יפה את ה... שלבים במחלה. וקשה לנסח את הקוד האתי הזה, כמו שקוראים, אבל הוא אתי.
ו... איך היה לך באמת להשתלב שם, לראות את האנשים האחרים שם, את החולים האחרים ביחס לאמך, את עצמך ביחס למשפחות האחרות, כמו שקראת כאן בקטע?
כן, זה כמו משפחה. יש קנאה בין אחים. אני רואה יש כאלה שהיחס שלהם, שאני יכולה לקנא בהם, על היחס ביניהם ובין ההורים שלהם. יש כאלה שאני יכולה להודות לאלוהים, שזה לא המקרה שלי, להרגיש בת מזל. יש כאלה שנדמה לי שהם עושים את זה הרבה יותר טוב ממני, שהם בנים הרבה יותר מוצלחים.
כן, יש
שם ילדים הרבה יותר מוצלחים ממני. ואתה גם מתווכח עם זה כל הזמן, זאת אומרת, כל הזמן יש אשמה. זה מין משפחה, זה מתפקד כמו, באיזשהו מובן זה מתפקד כמו משפחה, וכל הזיקות המשפחתיות של הקנאה בין האחים, היחס להורים, כל הדברים האלה עובדים שם באיזו צורה עקומה.
וכנראה מועצת גם בגלל הסיטואציה הספציפית.
היא לא מועצת, היא קיצונית.
היא קיצונית,
היא כן. היא קיצונית בגלל הסיטואציה הספציפית. יש שם מישהי שהיא ממש מקריבה את עצמה על מזבח האושר של אמא, וברור שאמא שלה מביטה בה במבט שהוא לא אחר מאשר סדיסטי, ואנחנו יודעים שהיא לא תזכה לשמוע מאמא שלה מילה אחת של תודה, קודם כל מפני שהיא בת ולא בן. ואנחנו נדים לה, אנחנו מרחמים עליה, אנחנו רוצים להגיד לה, את לא תשמעי תודה, עזבי, חבל על האקונומיקה עם ה... על האקונומיקה, חבל על הידיים, חבל על האקזמות, אמא שלך לא תגיד לתודה, תשחררי. ואני תוהה אם אני לא שחררתי מהר מדי, ואני לא מסתכלת בריחוק גדול מדי על המצב. אני אומרת, מה זה כל כך פשוט לך? את מסתכלת על זה ממרחק, את עושה רציונליזציות.
את עושה מזה ספרות.
את עושה מזה ספרות, את מחליקה אירוניות, יש לך בדיחות, את מאשנת, לא רוצה אריכות ימים. מה את גיבורה כזאת גדולה? בואי, תשבי, תחווי עם כולם, כמו שאומרים הפסיכולוגים, תשהי בסיטואציה. הרבה מאוד שיחות כאלה של האם אתה ילד טוב להורה שלך, והאם אתה גם הורה טוב להורה שלך, כי הוא נהיה ילד, הוא תלוי בך פתאום. ואז גם כן מתנהלים חשבונות. את היית אימא כל כך טובה שלי שאני אמורה עכשיו.
לטפל בך
ולהקריב את הכל. את גם היו לך גבולות, או כל מיני, אין ספור רציונליזציות, ושום דבר לא עקבי, שום דבר לא מציל אותך. אתה כל הזמן סורג וסורג וסורג וסורג. וגם מזה, הכתיבה שחררה אותי מהסריגה הבלתי פוסקת הזאת של אפולוגטיקה פנימית.
יש המון הומור בספר הזה, זה לא רק סיפור שיש בו ממד טרגי ואבל. כן. יש שם המון דברים נורא, נורא מצחיקים של, של הדברים שקורים בתוך המיקרוקוסמוס הזה, נכון?
כן, כי תשמעי, זה מקום אבסורדי. זה מקום...
באיזה אופן?
אבסורדי. זה מין מקום שבו... את יודעת, אנשים לא מתים, אבל לא במובן של איזה אי מבורך שאנשים מאריכים ימים. אלא אנשים מתים כמו מבעד לזכוכית מגדלת. את רואה את זה בתהליך איטי, איטי, כמו בסרט בסלו מושן. ואין לזה היגיון. זה לא... או יש לזה היגיון, גם זה אתה לא מצליח להחליט. האם... מדובר בחיים, בימים בעלי משמעות, בשנים שיש להן משמעות, יש לזה איזה רווח, הם יודעים שהם חיים. אולי הם מין כמו אלמוגים כאלה, שהולכים ומתאבנים כל הזמן. זה מזכיר לי את הדבר הזה של משהו שפעם היה בו חיים אפילו, אבל היום כבר הוא... אומרים שהוא צמח, אבל הוא אבן. מה זה? זה מרחב נורא מטריד גם כי אתה לא יודע להגדיר אותו. זה מרחב מאוד מטריד, המרחב הזה שלא חיים ולא מוות. זה מין גרוטסקי קצת. זה כמו חצי צומח, חצי אדם. זה מקומות שאתה לא יודע בדיוק איך להסתובב בהם, לא יודע בדיוק איך לדבר עליהם. הם באמת עושים הזרה שהספרות עוזרת לך. עוזרת לך לאבד אותה, כי אחרת זה הזרה קיומית, והספרות... עוזרת לך להפוך את ההזרה הזאת לאסתטית, למשהו שהוא כוח, שהוא לא, שאתה לא מסתובב בדיכאון.
אני זוכרת שפעם ביקרתי עם חברה במקום כזה, והיא אמרה לי, תחשבי על כל האנשים האלה כאן שיושבים בלובי הזה, איזה חדר כזה גדול. היא אומרת לי, זה היה אלוף בצבא, וזאת הייתה חתיכה לא נורמלית. וזה היה עורך הדין נורא מפורסם. כלומר, היכולת הזאת לראות בכלל אנשים מבעד
את נורא צודקת.
כלומר, אתה מסתכל על מישהו, אתה אומר, הבן אדם הזה היה עורך דין תותח. הוא היה, לפני 20 שנה, נכנס לחדר ומטיל את אמתו על החדר. האיש החלש והפגיע הזה. כלומר, יש בכלל אפשרות לראות אנשים? את בכלל יכולת לעשות את זה?
תראי, אני יודע שעורך דין, תותח, זה משהו שאף פעם לא עשה עליי ראש.
לא, אני בראש.
לא, אבל הייתה שם אחת שהייתה קלת פרס ישראל במדע. אישה שבאמת עד הרגע האחרון שמרה על סבר פנים נעים, על גינונים, כששאלת אותה מה שלומה, היא אמרה מצוין תודה, על מבטא אנגלוסקסי. אישה שלא נשאר ממנה כלום, אבל הכלום הזה היה מעורר הערכה. ויכולתי לראות אותה. אתה יכול לראות את ה... תראי, זה תבנית של החשיבה שלנו, אנחנו לא משאירים דברים בלי משמעות, אין מידע שאנחנו יודעים על בן אדם, ואנחנו לא הורגים אותו לתוך איזה סיפור משמעותי עליו. אנחנו לא יכולים להשאיר מידע או פרטים תלויים באוויר, ואנחנו לא בנויים ככה. אז אנחנו מייצרים יחסים עם כל מה שאנחנו יודעים על האנשים האלה, ואנחנו רוקמים להם סיפור ש... אני אומרת שאם האנשים האלה היו יושבים ושומעים את הילדים שלהם, יושבים להם בצוותא בחדר ההמתנה ומנסים לעלות בדעתם איזה עונש המחלה הזאת להם. כלומר, מה היה החטא הנורא הזה שלהם, שהם קיבלו מין מחלה כזאת של אין מוח, ואנחנו יושבים ומלכלכים עליהם, אם הם כן מיצו את עצמם או לא מיצו את עצמם, הם היו קמים ודופקים לנו סתירה פשוט. כי אנחנו פשוט יושבים ומלכלכים עליהם בעודם בחייהם.
זהו, שאני תמיד אומרת שההורים של סופרים בטח אומרים לעצמם דקה לפני שהם צוללים לאלצהיימר, שהילד הזה לא יכתוב עליי איזה ספר, הוא נוראי.
תראי, זה אימה להיות, זה אימה להיות בסביבה של... של אנשים כותבים באופן כללי.
יוצרים או כן. קולנוענים, או, כן. הורים, או אמנים שמתעדים, הורים בהתפוררות, מצלמים אותם.
תשמעי, אם אומר, מישהו יתעד אותי...
שהילד האמן שלי לא יעשה לי את הדבר הזה בחיים.
תשמעי, אם מישהו יתעד אותי
אני
טוב...
אני ממליצה לך, אני הייתי מחתימה את הילד שלי.
מה פתאום?
כן, אתה לא עושה לי את הדבר הזה.
אם מישהו מתעד אותי טוב, אני הולכת על זה.
ליסה פרץ משוחחת.
כאן איתי באולפן... הסופרת מיכל זמיר, תקריא לנו עוד קטע מספרך.
זאת שמעשנת עם השיער האדום חטפה סטרוק. ככה קוראים אצלנו באינסטיטוט לשבץ מוחי. צד שמאל של גופה השתתק, ופניה קפאו בהבעה מלוכסנת, הרת בוז כלפי כל העולם ואשתו. המטפלים הוציאו אותה אחר הצהריים לחצר הקדמית שתעשן. הציתו לסיגריה, הניחו בין אצבעות ימינה, הנחו את ידה אל פיה, והיא לא ידעה מה לעשות. שכחה לעשן. עשו מה שאפשר כדי להזכיר לה, אבל היא ישבה והביטה בסיגריה בריחוק, באותה רשת בוז שהעניק לפניה הסטרוק, ולא היה לה מושג מה לעשות עם זה. כאילו אף פעם קודם לא ראתה מין מקל כזה מעלה עשן. הופתענו. היינו בטוחים שאישון זה כמו שחייה או רכיבה על אופניים. כל החיים זוכרים. מתברר שלא. פעם ועוד פעם ועוד פעם שמו את הסיגריה בין אצבעותיה, קרבו אל הפה, עד שאנשי הצוות התייאשו. יותר קל להם לא להוציא אותה, רטנו באכזבה. אחרי שבוע העלו אותה למחלקה ב', סוף כל הסופים. שם מקסימום מוצאים לפעמים למרפסת. אחרי כמה שבועות מתה. במותה הסבה את תשומת ליבי לשינוי שחל ביחסי אל המוות. פתאום זה כבר לא נראה לי הכי גרוע. למרות שאני מאמינה שכל עוד חיים יש סיכוי שיתחולל שינוי. מצד שני, כשאני חושבת על כל עוד חיים, אני לא מתכוונת לזה.
תודה. הדמויות האלה בספר היו ממשיות, אמיתיות?
זה לא בדיוק, לא בדיוק, כי אני לא יכולה. זה עם שינויים קלים שמתחייבים, אבל... את יודעת, כמו שאומר תום וולף בפתיחה לבית הבית המלאך, לפעמים 50 דמויות זה אחת, לפעמים אחת זה 50, אבל מי שצריך יכול לזהות באווירת האינסטיטוט, דמויות מוכרות בהחלט.
אוקיי. דיברת קודם ממש ככה בשוליים על הדמות שעשית מאמא שלך, דמות נשית מפוארת בספר.
כשאני אומרת דמות נשית מפוארת, אני לא מתכוונת ששקעתי בנוסטלגיה וסיפרתי שאימא שלי הייתה משהו. זה לפעמים אנשים...
לשם הם נוטים כשהם מתעדים את ההורים שלהם באחרית ימיהם.
כן. אני חושבת שאימא שלי...
זו הנטייה כמעט האוטומטית, הנוסטלגית, הרגשית, העודפת, עודפות אפילו של רגש כלפי הורים... או יש את הז'אנר הקיצוני של מין התחשבנות תרסית ומאוד אלימה ומאוד חדה כלפי ההורים.
אני מרגישה שכתבתי אותה מצוין. זאת אומרת, זה שהיא כתובה טוב, שהיא כתובה איכשהו בחוכמת הספרות, ש... יש לה כללים ברורים. שיודעת שצריך, שכשאתה כותב, זה צריך להיות פוליפוני, וצריכות להיות הרבה שכבות בכל דיבור, ושהרבה זוויות ראייה, וצריך לחזור אליה ולחזור אליה. זה קורה אוטומטית. אבל משהו בה הנחה את הכתיבה להיות מאוד מאוזנת, מאוד לא דביקה, לא סנטימנטלית. עם כל מה שהיא וכל מה שהיא לא, וכל מה שאני מתלוננת, וכל מה שהיא לא הגת לי, וכל המערך צפוף 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 של יחסים שהיו בינינו כל השנים, שנעו באמת בין אי מרוצות לגאווה שלא מגלים אותה. כל הטווח הזה קיים שם, כל זוויות הראייה שטיפחנו על החיים, מה שקרה לה תמיד זה היה היום ונורא, מה שקרה לי זה תמיד היה החיים, ככה זה קורה. ומצד שני, היכולת שלה לפעמים להסתכל ולהגיד, טוב מה, כן, בחיים מבטרים או בחיים לא תמיד מרוצים מכל ההכרעות. שפע של קולות שהיו בינינו, שהיו מאוד אינטנסיביים. היו לי איתה דיבורים גם כשלא ראיתי אותה. נסעתי אותה בתוכי תמיד, מרגע כשניבלתי את הפה, זה היה לכבודה, כי הייתה אישה כל כך מנומסת ומאופקת ולא, בלי ניבולי פה. כשהייתי גסה, זה היה לכבודה כדי להרגיז אותה. מצד שני, הגבתי בענינות נוכח גסות של אחרים, גם כן לכבודה. תמיד סחבתי אותה. הייתה הקול ששמעתי תמיד בירקתי מוחי. היה לה תמיד מה להגיד.
את הופכת לאישה תמיד ביחס לאימך. כלומר, לא ביחס לגברים, כך אני חושבת, לא ביחס לנשים אחרות. תמיד ביחס לאישה אחת בלבד.
מעניין שאת אומרת את זה, לא חשבתי על זה ככה.
כן, ככה אני חושבת, כי
וזה נראה לי מאוד 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 נכון. זה נראה לי מאוד נכון. הדיבור הוא
תמיד ביחס,
הדיבור הוא איתה היה.
הוא תמיד יהיה, גם תמיד. אחרי לכתה. אני אשאל אותך שאלה שקצת לא כל כך נוחה. את מוכנה לרגע הפרידה ממנה? הספר הזה כאילו
כן.
מכין אותך?
כן. זה קצת משונה לבוא, להמשיך לבוא לאינסטיטוט, לבקר אותה פעם בשבוע, אחרי שכבר ערכת בעצם את הפרידה הפנימית. אז אני באה ואני מסתכלת בתימהון, ואני מנסה לחיות את כל הרגשות שהפעילו אותי בזמן הכתיבה, ואני לא מצליחה. ואז אני חושבת לעצמי, עם זה שאני התרוקנתי מהם, זה עכשיו משחרר אותה למות. ואני לא יודעת.
או שזה משחרר אותך?
אותי.
הפרידה ממנה.
אותי התחושה של הניתוק של הקשר החי, שהכתיבה עשתה, גורם לי להביט באיזה תימהון קצת על האינסטיטוט כל פעם שאני באה. מה, זה עוד נמשך? אני כבר
אני כבר סיימתי.
אני כבר גמרתי, כן.
תגידי, היא לימדה אותך, אגב, מה שאמרנו קודם, שאנחנו הופכים לנשים ביחס לאמהות שלנו. היא לימדה אותך פמיניזם, מה הוא? מה למדת מנה בעניין הזה, למשל?
קודם כל, למדתי ממנה את הכאב של להיוולד אישה. את העובדה שלא הכל כל כך פתוח בפנייך, ושנשיות, להיות אישה, זה קיום הרבה יותר מורכב מהקיום הגברי. הרבה יותר מסוכסך, תובע הרבה יותר פשרות, לא אוטומטי, מחייב מצד אחד עמידה על שלך, מצד שני כמובן, לא להיות אסרטיבית מדי, זה לא נשי. היה משהו לא אוטומטי בקיום שלה. ובגלל זה גם מאוד קוטרי. כי היומיום שלה דרש ממנה הרבה מאוד אנרגיות לחשוב מה היא עושה כאימא, מה היא עושה כאישה שיש לה קריירה מדעית, מה היא עושה כאחת שכבר כולם הגיעו לה עד הקצה, מה היא עושה ככל מיני ישויות נשיות שהיא הייתה. ולכן הרבה הרבה אנרגיה נדרשה כדי לעבור את היום יום. והרבה כותריי. כאילו המכונה הפיקה איזה מין אשן של כותריי מתמיד. של שאנחנו לא מעריכים, ושהיא לא משאירה זנבות לאחרים, ושהיא עושה עד הסוף, ובטח שלא אכפת לנו. כל מיני כאלה. זה היה מוזיקה
קבועה.
קבועה.
ואת זה הורי שלך? לא.
לא, אני דיברתי איתה על זה המון בליבי. כלומר, כשנעשיתי אימא, זאת הייתה כמעט החלטה נחושה להיות אימא נדיבה, מתפעלת, לאפשר לבת שלי בבית לפרוץ את כל גבולות התקניות, לא לרחוץ כלים, להשאיר חרי הלכלוך, להשאיר בלגן, להתפעל מהחיים, לחוות אותם, לבטא את עצמה. היא לא חייבת שום דבר מעצם היותה אישה. היא לא... חוץ מדבר אחד שכן העברתי לה, מאמא שלי, שהיא חייבת שיהיה לה מקצוע. שאני במובן הזה בחרתי מקצוע שהוא מאוד מאוד רע לעצמאות כלכלית נשית, אבל בלית ברירה אני אוכל להסתדר. אז זה, של להיות עצמאית כלכלית, אם יש הכרח, כן?
זה העברת מאמך לביתך.
כן. Okay. ו... שלא לא, להיות נאלצת, לא להיות תקועה בשום מקום, שיהיה לך חופש. אבל כולל גם דברים שאת יודעת, מצאתי את עצמי אומרת לבת שלי שנשים לא שותות בירה.
משפט שאמרו לך.
כן, שנשים לא שותות בירה. את יודעת מה? אני אפילו לא מתפעלת מזה שהולכים עם בגדים שקופים.
עד כאן התוכנית עם הסופרת מיכל זמיר. אני ליסה פרץ, עורכת את התוכנית ענת שרון בלייס. אתם מוזמנים להזין לנו גם באפליקציית כאן אודי. שלום ולהתראות.